Ouais, ouais, ouais. טוב, כמה זמן יש לי? איך זה עובד?
כמה
צריך? כמה צריך? נתחיל
שם.
שבע וחצי עוד. טוב, אני עד שחצר בזמן, אז אני אתחיל בזה, אני צריך לחתוך עוד איזה 40 דקות גג, אז אפילו קצת פחות. אני אציג את עצמי זריז, יעבור על איזה אירוע משמעותי שחוויתי בשירות הצבאי. ממנו אני אגזור 4 תובנות שבעיניי רלוונטיות, ואחר כך אני אפתח לשאלות וסכם. זה בערך המתודולוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה. ברוך הבא. בנימין וינטר, נשוי לשני, אב ללירז, ממליה, כרמי, בלישה, גר ביישוב כרמית. בעבר הייתי יליד ארצות הברית, מה זה הייתי? יליד ארצות הברית, עליתי לארץ לפני כ-20 שנה, גדלתי בבית אל, מעלה אדומים, גדלתי פה בישיבה, הייתי תלמיד פה שיעור א' ב', כולל שיעור ג' ככה באמצע הישיבה, חזרתי לפה פרק של 4 חודשים, מסלול בייניש, בייניש קטונה וזה, אני גם חוויתי אותו, חזרתי פה אחרי השחרור שלי, הייתי פה עוד 4 חודשים, חזרתי עוד פעם לצבא, עכשיו אני אחרי תואר ראשון, אחרי תפקיד סמג"ד, 3 תפקידי מ"פ, 2 תפקידי מ"מ, ועכשיו אני ביחידה הרב-מימדית, תסתכלו אחר כך באינטרנט, תסתכלו מה זה, אני יודע יחידה ניסויית, יחידה ניסויית של צה"ל, שהיא אמורה, היא שנייה בונה את הכוח, סיסמאות בשבילכם ממש אני אומר, אבל בונה את הכוח, מסדרת את ה... שקדים במרק בצורה אחרת, עם טכנולוגיה אחרת, שאמורה להסתכל עוד 5 שנים קדימה, איך צהל אמור לראות. בעולם רחפנים, סייבר, למד א', תודעה, ועוד איזה כמה דברים אחרים. וככה בגדול עליי, סוף שנה, תחילת באוגוסט, אני אמור לצאת לקורס מג"דים. טוב, אחרי שסיפרתי קצת על עצמי, תרצו לשאול על עצמי אחר כך שאלות על המסלול או משהו, בשמחה. רוצה קצת לספר לכם חוויה אישית שהכרתה לי, האמת היא החוויה גם קשורה מאוד לישיבה ולאיפה שאנחנו יושבים, יותר נכון לקרוון שהיה שם, אם אני אספר אותו ברצף, אני בטוח שיהיו שאלות באמצע, אבל אני אספר אותו ברצף, כל שאלה תשמעו אחר כך כי זה בסיפור, אני חוזר על עצמו כמה פעמים. בתפקידי מ"מ, הייתי מ"מ מסלול בחיל התותחנים, סיימנו את הטירונות, אם אני אומר משהו, שפת קוד, משהו שאתם לא מבינים, ראשי תיבות, תעירו לי ואני אתרגם אותו. סיימנו את הטירונות, אחרי הטירונות עלינו לאימון התקדם, והחל התותחנים באימון התקדם, היום, שזה שונה, כאילו על, שונה מהיום. אני זה, אבל היינו תופסים בחודשיים האחרונים תעסוקה מבצעית. היינו מגיעים לגזרה מבצעית, תגברים אותה בדרך כלל, או מחליפים את הכוח שנמצא שם. הגענו לקו חריף. קו חריף, איפה זה? גבול מצרים, יפה. גבול מצרים, חלק צפוני, גבול מצרים. הגענו לקו חריף, סיפרתי לך את זה פעם?
לא, אמרתי
חפש את קו שם. יפה. הגענו לחריף, גבול מצרים, בגדול איך נוסעים לשם? נוסעים לכיוון מצפה רמון, לפני מצפה רמון יש את בד אחד פונים ימינה, נוסעים עוד חצי שעה באזור בלי קליטה, מגיעים להר חריף, ליד הר חריף יש את מוצב חריף. הגענו לשם כדי לתגביר. אנחנו נמצאים שם שבועיים, בשבועיים שאני הייתי איתם עם הכוח, נמצא נכון שבוע וחצי מאז שנקלטנו שם, והגיעו שבחים. שבחים בגדול זה סודנים שניסו להיכנס לארץ באותו זמן, אנחנו מדברים לפני 8 שנים. לא היה גדר כמו שיש היום, היום יש גדר מסיבית באזור עזה, מי שמכירו גם תת קרקע באזור מצרים ומעל בעיקר, אבל גדר שלא עוברים אותה, היום כאילו הכמות שעברו אותה הם פחות 100%, בסדר? במספרים. אז היו עוברים את הגדר בערך 100 ומשהו ביום בממוצע, אנשים. זה בדיוק היה כל הבעיית הפליטים וכל מה שהיה בארץ באותו זמן. אנחנו מגיעים לשם, מתגברים את הקרקל, הקרקל שומר שם על הגבול, ומה שקורה שיש קבוצה של סודנים, כ-12 במספר, מנסים להיכנס לארץ, הם עוצרים אותם. יש נועל אחיזת ידיים, זאת אומרת שהמצרים מגיעים לקחת את האנשים שבאו להיכנס לארץ, ואנחנו עוצרים אותם בצד של מצרים. כי אם נכנסים לארץ, אסור כבר להחזיר אותם, או יותר נכון זה תהליך משפטי. קרקע לא מצליחים להבטח את הדבר הזה, הם מבקשים תגבור ממנו. אני מגיע יום חמישי מאבטח בצהריים, חמישי בערב אני יוצא הביתה, זה אחרי שלוש שבועות שלא יצאתי, בגלל שאנחנו יוצאים מאוחר, אני והממפי, הממפי נתן, כלל אני אגיד לכם שנייה בפנים, אני שוזר כל מיני דברים בפנים, אם אני אומר שם זה מישהו שעשה משהו טוב, אם אני לא אומר שם ורק תפקיד זה כנראה מישהו שעשה משהו לא טוב, פשוט בגלל לשון הרע, אני פשוט אמשיך הלאה. אני ונתן יוצאים הביתה, יוצאים בסופה שלוש, הביתה, הוא גר בגדרה, אני גר בבית אל, בגלל שיצאנו מאוד מאוד מאוחר, בסביבות 11, אמרתי לו, טוב, תקשיב, אני לא אגיע לבית אל ואני לא הולך להתחיל לזה, תוריד אותי פה באשדוד, בישיבה, ואני מחר יצא הביתה, מעולה. מגיע לישיבה, מוצר, נכנס מי, אומר, טוב, מה אני אעשה? 12 וחצי בלילה, אין לי באמת מה לעשות, החלטתי, טוב, אני אעשה משמר כבר, נשארתי יום כל הלילה, למדתי, שבע בבוקר שחרית, רבע לשבע נראה לי היה באותו זמן, לא יודע מה זה היום, ורבע לשמונה, אמרתי, יאללה, הולך לישון. בשעה 11 אני חוזר, קבעתי חברותה עם חבר, עם לוי סגל, ובשעה 12 ו-18 דקות, מקבל טלפון ראשון מנתן. נתן המסול, עונה, לא עונה?
עונה.
תשובה, לא עונה. אני באמצע חברותה, הוא לא יותר חשוב ממנו, והיה לי כלל, אם אני עושה משהו חשוב והמפה מתקשר, אני לא עונה לו. די פשוט. אבל אחרי הוא מתקשר אחרי 10 שניות עוד פעם, מה אני עושה?
עונה.
עונה. הכלל היה, ההמשך של הכלל היה שאם הוא מתקשר בחצי דקה פעמיים, אני עונה. כנ"ל הפוך. זה ככה היה הכלל שלי, וזה הכלל שלי היום גם עם פקודיי, שאני מתקשר אליהם, אני לא יותר חשוב משום דבר שהם עושים. אלא אם כן, אני מתקשר פעמיים בחצי דקה, ואז כנראה מה שאני אומר, בהחלטה שלי, שאני המפקד שלהם, הוא יותר חשוב. אז 12:18 דקות, נתן שואל אותי איפה אני אומר לו בישיבה, הוא שואל מה אני עושה, אני אומר לו לומד, הוא שואל עוד מישהו מקשיב, אני אומר לו לא, הוא שואל אותי אם אני יושב, אני אומר לו כן. הוא אומר לי, טוב, היה אירוע, התקלות בגבול מצרים, יש לנו חייל כנראה הרוג, עוד חייל פצוע, תוך כמה זמן אתה מוכן? אני אומר לו, אני יכול להיות מוכן בכניסה לישיבה עוד 5 דקות. יצאנו על בית, אז ישר זה, אז הוא אמר לי, אוקיי, עוד 7 דקות, אני מגיע אוסף אותך. נתן אוסף אותי אחרי 7 דקות, הוא תצטרף, אוסף אותי אחרי 7 דקות בכניסה פה, אומר לי, תקשיב, נתנאל יהלומי נהרג, אתה צריך ללכת לזהות הגופה. עכשיו, זה לא עוזר. למה לא עוזר? כי צריך כמה שיזהו גופה, התשובה ביהדות 2, בסדר? על פי 2 משק דבר, צריך שני עדים שיזהו את נתנאל יהלומי. אני אומר לו, אוקיי, מי הוא שואל אותי מי בבית? אני אומר לו עומרי. הוא אומר לי אוקיי עומרי בבית, אני מתקשר לעומרי, עומרי איפה אתה? כביש 1, נוסע, עם מי אתה? עם חבר, תעצור בצד, עומרי יוצר בצד. אני אומר לו אתה יושב? כן, תוריד אותי מדיבורית, תוריד אותי מדיבורית. אני אומר לו עומרי, היה התקלות גבול מצרים, נתנאל יהלומי נהרג, אני ואתה צריכים ללכת לזהות הגופה. תוך כמה זמן אתה אוסף אותי מגדרה? עומרי אומר, אני מוריד את חבר שלי, טק טק טק, רבע שעה גדרה, מעולה. אני בדיוק נתן מוריד אותי, עומרי אוסף אותי, נתן הולך להביא את הג'יפ. ואני נוסע לבאר שבע. מגיע לסורוקה, הנסיעה הכי מהירה שהייתה לי בחיי מגדר לסורוקה. את המהירות אני לא אספר, עליו שכנראה יש כבר חוק ההתיישנות על הדבר הזה. עבר כבר 7 שנים. אבל הגענו... אני לא הנהג, זה בסדר. לא אשם. מגיע לסורוקה, נכנס ראשון, מזהה את השעון של נתנאל מהיד שלו ככה מהמיטה מרחוק כבר, מתקרב, הוא עדיין מלוכלך בדם, כדור קיבל בראש. אורי נכנס אחריי, המפקד תחתיי, מזהה אותו, שתנו מאשרים. משם אני עולה לקומה השנייה בסורוקה, שם היה את החייל אחר, השם שלו זה מתי אלובסקי. מתי אלובסקי הוא היה חייל שקיבל כדור פה בצד ויצא לו מהבטן. אני מנסה להיכנס פנימה, לא נותנים לי, רוצה לשמוע את מצבו. פתאום אני רואה מישהו נכנס, משתחל מאחוריו בבית חולים, מצליח לשמוע, שומע את הרופא אומר, מצבו יציב, הוא ישרוד את זה. משם אני יוצא קצת, יוצא החוצה, נתן בדיוק מגיע, אוסף אותי, ואנחנו נוסעים דרומה. בנסיעה דרומה אנחנו נוסעים בסופה ואנחנו שומעים את כל הקשר של מה שקורה שם, והכאוס והבלבול, נתן הוא הממפה, אני הממם של החיילים. ואנחנו לא יכולים לדבר, יש בקשר יכולת לקלוט יותר טוב מלשדר. יכולת דיבור, אתה צריך להיות יותר קרוב מאשר יכולת לקלוט. אתה יכול לקלוט ממרחק יותר גדול, לא ניכנס עכשיו בספקטרום למה זה עובד ככה. מתקרבים, מגיעים עד לחריף, משם אנחנו מתחלקים. נתן מקבל אחריות על כל האירוע, בחוץ, ואני לוקח אחריות על כל מי שבבסיס. דבר ראשון, מה אני עושה? מצמיד לעצמי חייל, קורא לו קשר, ומה שאני עושה זה עובר ועושה שבצק, שיבוץ קרבי, בודק את כל החיילים שיש בבסיס, כל החיילים בבית, והדבר השני שאני עושה, דרך שכולם יתקשרו הביתה. למה? כי לבינתיים לקחו להם את הטלפונים, כי אני עוד לא זיהיתי את נתנאל. כדי שהמשפחה לא תדע לפני שיגיעו אליהם אנשים ויודיעו להם, לקחו להם את הטלפונים. ערב שבת, אנחנו מדברים שאני מגיע לבסיס רק בסביבות 4:30-5, שבת נכנסת עוד מעט, זה היה חשיבות מאוד גדולה שמתקשר לכל המשפחות, שהיה לי בכלל מחלקת בייניש באותה תקופה, זאת אומרת ש-33 ביינישים. טוב, זה בגדול הסיפור. אחרי שסיפרתי אותו בפן הטכני, אני אספר אותו קצת בפן הרגשי ככה בנקודות. את מה שאני עושה לכם, עושים אחרי כל אירוע מורכב. אם קרה אירוע מורכב, חייל נהרג, כל אירוע מורכב, מספרים את הסיפור קודם כל בפן הטכני. אבל כולם, אני סיפרתי את הצד שלי. אתם יודעים מה קרה באירוע? אין לכם מושג, כי אני לא הייתי שם. הבחור שיושב לידי, במעגל שאנחנו מנהלים את השיח הזה, אמור לספר מה היה באירוע, כי הוא היה באירוע. והבחור שיושב לידו אמור לספר מה חוו בבסיס. וקוראים לזה תמונה. אנחנו מבינים מה קרה בכל המקומות כדי להבין מה קרה באירוע בצורה אמיתית. אז במעגל השני, אחרי שמספרים ומוספים תמונה, מדברים על פן הרגש. כל אחד מספר מה הוא הרגיש, למה? כי לאחד, נודע שנתנאל נהרג כמוני ב-12:25, ולמישהו אחר זה בכלל נפל הסימון שאני הגעתי לבסיס ואמרתי לו שנתנאל נהרג, הוא לא ידע את זה עד אז, וכל אחד חווה משהו אחר. טוב, נתן מתקשר אליי פעם ראשונה, נתן חפרן, הוא מתקשר אליי בערך 4 פעמים בסופש, כאילו, לא מרגש, לא עונה. אבל כשמתקשר פעמיים זה כבר נהיה אירוע, כאילו, אני מבין שקורה משהו, הוא לא מתקשר פעמיים בחצי דקה, זה... לא זכו לי עוד הרבה פעמים, לא זכו לי בכלל שהוא התקשר פעמים בחצי דקה. ושאני עונה לו והוא מתחיל לשאול את השאלות, אני מבין שקרה משהו. ואני יכול להגיד לכם, עובר לי 3 דברים בראש, באותו רגע שהוא אומר לי שיש לנו חייל הרוג ופצוע, הרגשת, איך נקרא לזה? הרגשה שאני לא במקום הנכון. הרגשה של כאילו אני הכשרתי אותם להיות מוכנים למלחמה, ואני לא שם, כאילו אני האבא, ואני בהרגשת חוסר אוני מוחלט. הדבר השני שעובר לי בראש זה שאוהד מבור שמה, ואוהד מבור הממם השני, ואני מכיר את המשימות, אני מכיר את השבצק, מכיר את השיבוץ הקרבי, מכיר בדיוק איפה כל אחד עומד, ואני סומך עליו בעיניים, סומך עליו בצורה מלאה, כשהוא מנהל את האירוע בצורה הכי טובה. הדבר השלישי זה מה עושים עם המשפחה, מה עושים הלאה, כאילו זה 3 הדברים שעוברים לי בראש. נתן אומר לי שאני צריך ללכת לזהות את הגופה. כאילו עובר לי נתנאל, גופה, מבן אנוש לגופה, כי אפילו לא מזכירים את השם שלו. הנסיעה הכי מהירה שהייתה לי, תקשיבו, לא היה לי נסיעה יותר איטית. כאילו הרגיש נצח, כמה טלפונים, המפקד השני שבבית, חיילים, ההורים שלי, שלא יודעים, אני צריך להגיד להם, אני לא בא הבית השבת, כאילו מגיע מזהה את נתנאל, מלוכלך בדם עדיין, לא נקי. מתי נותן לי איזה תקווה, שומע שמצבו התייצב. שוב הרגשת חוסר אונים, שאני נוסע בג'יפ בסופה, אתה שומע כאוס, שומע שחסר להם מפקד, שומע שחסר בן אדם ששנייה יוביל, ואתה לא שמה. מי שמה? חלוקת משימות ברורה. אני אחראי על הבסיס, נתן בחוץ. בגדול נגמר הסיפור של בנימין וינטר ונהייתי מ"מ אחד, מפלג אחד. התפקיד שלי הוא 33 חיילים שעדיין חיים, לדאוג להם, ופלוס מינוס כל הרגשות שלי נעלמו בין רגע. לא הרגשתי כלום לחודש. לא צער, לא זה, ממוקד, 33 חיילים. בקורס פקדים, בקורס קצינים אני מעביר שיחה כל 4 חודשים. שם אני בין מפתח איך המפקד אמור לחוות דבר כזה ומה הוא אמור לעשות. אבל פה זה קצת פחות חשוב לעכשיו. אולי בעתיד תשמעו אותי בקורס פגיד. המעגל השלישי שמדברים, אחרי שמדברים מה היה טכני, רגש, המעגל השלישי זה מה העתיד. אני זוכר, אנחנו עושים את המעגל ויש איזה חייל שמנסה לשבור ככה את הקרח, שריה, לא שריה, מצטער, שייקה, הוא אומר, תקשיב, עכשיו לפחות לא נתבלבל ונתנאל לשריה, שתי חיילים שהיו מאוד מאוד דומים בחזותם החיצוני. חייל אחר אומר שעכשיו הוא יתפוס את המשימות בצורה אחרת, הוא מבין את החשיבות בצורה אחרת. וכל אחד חווה שנייה מה ההסתכלות עתידית. אני אתייחס לזה בסוף. ארבע תובנות, או שלוש ארבע תובנות, נראה כמה נספיק, שאני כן אשמח לחלוק איתכם. תובנה ראשונה של ניהול האירוע. אני הולך לדבר פחות על האירוע, יותר על העתיד, ואני חושב שזה רלוונטי גם לגיוס לצבא. אני לא קוסם, אבל רואים את הסיכה, נכון? באיזה יד הסיכה? אז מי שמכיר יגיד שזה פה, מי שלא מכיר זה היה נראה פה. עכשיו אני לא באמת קוסם, מה שאני עושה זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני לוקח את הסיכה ביד ואני בא לקחת ואני מפיל אותה. שוב, אני לוקח ביד, אני בא לקחת ואני מפיל. בגדול, למה הסיכה נופלת? כוח המשיכה. מה זה כוח המשיכה?
טבע.
מתמטיקה כמה זה? יש פה אולי אחד למד פיזיקה יפה, 9.8, מעגלים ל-10 היום, 9.838, כל אחד, כשאני מעביר שיחה בגולני, הם בכלל לא מבינים מה אני מדבר, כשאני מעביר שיחה בחיל התותחנים, מתקנים אותי שנייה עם השארית בהמשך. ובמודיעין אני, זה, בכלל יוצא מובך. בגדול, כוח המשיכה זה דבר שמושך אותנו למטה ולא נותן לנו להגיע רחוק. לא נותן לנו לרוץ מהר, לא נותן לנו לקפוץ גבוה. בגדול, דופק אותנו. אבל אם אנחנו יודעים להשתמש בכוח המשיכה, אנחנו יכולים לעשות קסמים. את המציאות אני לא יכול לתקן. זה הדבר הראשון באירוע משברי. אבל את היחס למציאות אני יכול להשפיע. את נתנאל אני לא יכול להחזיר. אבל איך עכשיו אני הולך להתייחס למציאות הזאת? זה בידיים שלי. זה לא בידיים של אף אחד אחר. וזו התובנה הראשונה שאני יוצא מהאירוע של נתנאל. שאנחנו צריכים להסתכל עכשיו על ההמשך. ואיך אנחנו אמורים לקחת את האירוע הזה, ומה אנחנו צריכים לעשות איתו. התובנה השנייה, אני אשמח שתשתפו אותי פעולה ותעשו כמוני, שימו ידיים מקדימה בבקשה. יפה. ותעשו ככה. טוב, אני שנייה אגיד, יש לכם מזל שאתם לא חיילים שלי. ולמה אתם חושבים שלא הצלחתם?
כי אתה פתחת את הדברים לסמלית.
אני ביקשתי דבר אחד פשוט, שתסתכלו עליי, ותעשו כמון. אבל אתם בטוחים בעצמכם, שאתם יודעים מה עשיתי. ואתם חצי מסתכלים, וחצי בטוחים בעצמכם. הדבר השני אחרי אירוע הוא ענווה. ענווה, אני יכול להגיד לכם שתי סיבות למה הוא מאוד מאוד חשוב אחרי אירוע כזה. הסיבה הראשונה, לי היו תחתיי אחר כך כמה חיילים אמרתי לכם? 33. אני צריך עכשיו לדאוג לכולם. אני עשיתי שיחה, אספתי את החיילים, מדבר איתם. כמה היה זמן השיחה אחרי האירוע?
5 דקות.
בול. 5 דקות. אנשים אומרים, איך רק 5 דקות? תן להם לבטא, להרגיש. אמרתי, תקשיב, אני לא רוצה בכלל הרגשות שהם יתחילו להרגיש, והוא ירגיש את ההרגשה שלו והוא את ההרגשה שלו. אחד אצלי יודע לבטא את עצמו בצורה ראותה, השני יחשוב שזה גם ההרגשות שלו, ועוד 5 שנים יתפוצץ לו בפנים. אני קבעתי שאני מראיין את כל החיילים ב-48 שעות. סידרתי את רשימת השמירה בצורה כזאת שאני יכול לעבור, חוץ מ6 חיילים שדאגתי שהמפקדים יעברו באותם החיילים האלה, שגם ידעתי שהם סגנון קצת יותר, שבעיניי לא היו באירוע, לא זה, פחות מכם את נתנאל, בהחלטה, אבל אני מנהל שיחה עם כל אחד, 40 דקות. רוצה לשמוע אותו, מה הוא מרגיש. כי מה שיקרה זה שמבחוץ הם יראו אותו דבר, אבל בפנים, יכול להיות שהוא במקום אחר לגמרי. והדבר השני שצריך בעיניי זה הענווה. הענווה השנייה שצריך זה שאני אף פעם לא הוכשרתי באמת לאירוע כזה. אני יודע להילחם, אני לא יודע באמת לנהל את העתיד. אני הייתי מתייעץ עם הקב"ן כמה פעמים ביום. ושואל אותו, מה הדבר הנכון? הוא הפסיכולוג הצבאי. מה הדבר הנכון? מה אני צריך לעשות? אז אחרי שדיברנו שאני לא תמיד יכול לשנות את המציאות ואני יכול לשנות את היחס למציאות ודיברנו על ענווה, הדבר השלישי שבעיניי הוא התובנה, אני מעביר בקורס פקדים לפעמים ג'אגלינג. ג'אגלינג, אתם יודעים מה זה? לעטטן, אתם יודעים מה זה? בצרפתית קוראים לזה לעטטן, בסדר? ג'אגלינג זה זה. ז'ונגלר. מה זה ז'ונגלר? ז'ונגלר זה להטטן. בסדר? מי ש... נכון? אני מעביר סדנה איך עושים ג'אגלינג, לא אעביר לכם עכשיו, אבל זה סדנה חשובה בעיניי, בעיקר בגלל שמה שעושים בג'אגלינג עושים שתי פעולות במקביל, זריקה ותפיסה. בגלל שאתה עושה שתי פעולות במקביל, צריך לראות איך עושים אותם, כי אחד הוא בבחירה והשני אוטומט. מה בבחירה, מה באוטומט ואיך מגיעים למצב כזה. זה כמו שאנחנו נוסעים ברכב ומעבירים ערוץ ברדיו. כי לענות בטלפון זה אסור. אבל שם ממש טכניקות, איך אמורים לפתח לעשות שתי דברים במקביל ואיך מנהלים משימות ואיך בונים יכולת. תוך שלוש שעות אני פלוס מינוס מצליח שכל הקבוצה מצליחה לעשות 10 פעמים. בג'אגלינג יש דילמה, מה יותר חשוב, הזריקה או התפיסה. הרי אחד מהם הוא אוטומט והשני הוא עם מחשבה. זה המציאות, אי אפשר לעשות שתי דברים במקביל. בגמרא כתוב שאי אפשר לעשות שתי מחשבות במקביל, נכון? אם נכנס מחשבה אחת, איך אנחנו נלחמים במחשבות? אתה אמור לחשוב על משהו אחר, כי אי אפשר לעשות שתי דברים במקביל באמת. ככה המוח האנושי עובד. אז מה יותר חשוב, הזריקה או התפיסה? תפיסה. צריך להתמקד בתפיסה. מה אתם אומרים? שתיהן. אפשר לחשוב על אחד. זריקה. למה? התפיסה, למה זריקה?
זריקה יותר אלגנטי כזה.
הטאט של הכדור. מה יותר חשוב כדי להצליח בזה?
זריקה.
מה אוטומט?
זריקה.
ומה זה? בואו נעשה הרמת יד אחרי ששכנעתם אחד את השני. מי אומר זריקה?
אוטומט. שזה יותר חשוב כאילו?
זה צריך להיות לא אוטומט, עם מחשבה. ומי אומר תפיסה?
אני חושב שגם נקות המחשבה.
אוקיי, תראים, בסדר, אתם בערך 50-50, הזריקה קצת יותר. תשובה. התשובה זה הזריקה. ואני אסביר שנייה למה. התפיסה היא שני דברים. קודם כל זה יפה שאתם 50-50, בדרך כלל התפיסה יותר חזקה. התפיסה, קודם כל יש דבר אחד, שאנחנו ווינרים. הסיכויים שמשהו ייפול הוא מאוד מאוד קטן, מאוד קשה לנו עם זה. זה באינסטינקט שלנו, אנחנו טובים בזה. הדבר השני, התפיסה היא בסוף תוצאתית, היא יוזמה, זה לא סותר את המושג יוזמה, ולכן אני גם מדבר על זה, כי יש פה עניין מאוד חשוב, אבל היא תוצאתית, היא יוזמה תוצאתית. בניגוד לזריקה, שהיא יוזמה אקטיבית, אני קובע לאן הכדור הולך, וככל שאני אקבע יותר, אני אצליח לעשות את זה בצורה יותר טובה, כי אם לא, אני פשוט אהיה ככה, תופס, תופס, עוד שנייה נופל על הרצפה. לעומת זה, שאם אני קובע לאן הוא בערך יגיע, אני יכול לעמוד בצורה טובה ולהמשיך קדימה. והתובנה השלישית זה, על אף שדיברתי איתכם על שאי אפשר לשנות את כל המציאות, אבל אפשר לשנות את היחס המציאות, ודיברתי על ענווה, התובנה השלישית זה שצריך להיות זורקים ולא תופסים. צריך לקחת את הדברים בידיים. האירוע היה, ואני עכשיו צריך להתחיל לקבוע את הטון, מה הדברים שקורים, איך יוצאים לנוהל קרב הבא, למשימה הבאה, איך אנחנו מתארגנים, איך יוצאים הביתה, איך החיילים, לא יודע מה, עושים מסדרי ציוד. לקחת את זה לא עכשיו כתפיסה, ולהתחיל טוב בסדר זה ככה, טוב בסדר זה ככה, אלא להתחיל לקבוע את הטון איך הדבר הזה צריך להיות, ואיפה שאני יכול לזרוק. איפה שאני לא יכול לזרוק, זה לא מציאות שאני יכול להשפיע על. והדבר הרביעי זה, תרימו את היד הכי גבוה. ועכשיו עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה. תורידו. טוב, נגיד ככה, אם הייתם חיילים שלי עכשיו, אם בפעם הראשונה הייתי מתעצבן, עכשיו... יש יותר גבוה מהכי גבוה? לא, התשובה זה לא. אין יותר גבוה מהכי גבוה. אז איך כולנו הצלחנו? שלא הרמנו את היד הכי גבוה. כשיוצאים למשימה צבאית, היד הוא הכי גבוה. זה לא יד הכי גבוה אבל יש יותר גבוה. זה לא משימה צבאית. משימה צבאית יוצאים שהיד הכי גבוה. והתובנה הרביעית זה שבאמת צריך לשנות את היחס איך אנחנו מצליחים לעשות את זה. איך מגיעים שהיד הוא הכי גבוה שצריך אותה? כי אי אפשר לחיות כך. זה בלתי אפשרי. אי אפשר. מה, אני יכול להסתובב ככה 24 שעות? לא. צריך לקבוע פרקים ביום שנחים כדי שהיד תהיה הכי גבוה. וצריך לקבוע פרקים ביום ש... אוכלים, וישנים, ומתאמנים. כדי שבשש שעות, שמונה שעות, ארבע שעות, שעתיים, שהיד צריך להיות הכי גבוה, הוא הכי גבוה. אלה ארבע תובנות ככה בסיסיות, אני רואה אותן בכללי לשירות הצבאי, ולא קשור לאירוע משברי. ההבנה שאני לא יכול תמיד יכול לשנות את המציאות, תקשיבו, אתם תתגייסו, ולא תאהבו את כל המציאות שלכם. אתם לא תוכלו לשנות הכל, זה בסדר. רמת השפעה שלכם היא רמת השפעה מסוימת. אבל את היחס המציאות ואיך תיקחו אותה, זה בידיים שלכם, זה הדבר היחיד שאתם יכולים להשפיע ישירות. הדבר השני, שדיברנו, ענווה, אתם תצטרכו לראות כל חייל כעולם ומלואו. התברכנו בשלושה ברכות, בכמות צאצאים יש לעם ישראל. מה הם שלושתם? האבות התקיבלו שלוש ברכות, שלושה ברכות, שלוש ברכות.
ככל אשר
שפת הים.
עובדו בדיגת הים.
הדגים זה לא אחד מהאבות שקיבלו. מה? כוכבי השמיים והשלישי, יעקב קיבל? לא, אפר הארץ. אבק, אפר הארץ. שלוש סימונים. למה שלושתם? לא מספיק אחד? אומרים שהחול, מה מטרת החול? החול מטרתו לדאוג שהים לא תעלה על היבשה. גרגיר חול אחד יכול? לא, הוא לא עומד במשימה. אבל כולם ביחד יודעים לעמוד במשימה. זה הדבר הראשון, עם ישראל יתברך להיות בכמות, אבל להיות מיוחד כדי לעשות משימה מסוימת. הדבר השני זה כוכבים. כוכבים, כשאתה מסתכל עליהם מפה למעלה, הם כולם נראים פלוס מינוס אותו דבר. הוא קצת יותר מוצץ, הוא קצת פחות. אבל אם אתה מצליח באמת להגיע אליהם, אתה מגלה שכל אחד הוא עולם ומלואו. הוא עם טבעת, הוא בלי טבעת, הוא חם, הוא קר, הוא ענק, הוא קטן. הוא בכלל לא קיים. הוא פשוט במהירות האור, אני עדיין רואה אותו. וככה עם ישראל, כל אחד הוא שונה ומשונה. והדבר השלישי זה אבק דרכים. שנדע להתאחד, אבל שנהיה אחד באמת. בניגוד לכל שהוא עדיין נשאר שתי גרגירים שונים ולא אחד, אבל עושים משימה מסוימת, יש מקומות שעם ישראל יודע להתאחד לאחד, מסביב כמו בית המקדש. ומה שאני אומר לכם, בענווה, צריך להבין שכל אחד הוא בעולם ומלואו. כשתתגייסו, תראו אותם ככה, את האנשים. הם באמת שונים, על אף שכולם לובשים ירוק, כולם למדו ללכת מההתחלה, כמו תינוק, ועושים את ההליכה, מלמדים אותם, וכולם אוכלים פתאום כמו תינוק, כי למדו אותם איך לאכול, איך אוכלים בשבע דקות, איך אוכלים בעשרים דקות, ואיך אוכלים ברבע שעה, ואיך אוכלים בשתי דקות. וכולם מלמדים אותם איך לדבר, כי יש שפה חדשה בתוך הצבא. ואתם יודעים את כל הפעולות מההתחלה, אז כולם נראים פתאום אותו דבר, כולם שונים. שיש לכם את הענווה לראות את זה שהם שונים. הדבר השלישי, את המקומות שיש לכם, תתחילו לזרוק. אל תהיו רק תופסים. תזמו. אין, זה לא שחסר זמן ליזום. יש את הזמנים. יש את יום ראשון שחוזרים מהבית, יש את יום חמישי שיוצאים, יש את הערבים, שעתש. יש, תמחפשו את המקומות שאתם יכולים להיות הזורקים. אתה מגיע מהבית, אתה יכול לדאוג שבכניסה, שאתם נפגשים, אני כבר לא יודע איפה נפגשים, שמחנה, ג'ית היה מחנה נתן בזמנו, היום זה לא שם. שיהיה מפגש יום א' בצורה אחרת. אתם נוסעים באוטובוס, שיהיה בצורה אחרת. אתם בשעת תש, שיהיה בצורה אחרת. אתם עכשיו, לא יודע מה, אוכלים, לא יודע, בפן הדתי אפשר להגיד דבר תורה. בפן השני אפשר לראות שכולם אוכלים. זה הפוך להיות זורקים. ויש מספיק מקומות ליוזמה. אתה רוצה בפן האישי תתקשר ואני יכול להביא רשימה. על כל שלב בשירות. בקורס פקדים מדברים איתי, אמרו לי, תעין המפקד, כאילו המפקדים, הייתי מפייקוס פקדים לשנה, ולכן אני עדיין מגיע לשם. תעין אמרו לי ככה, בסוף התפקיד, תקשיב, אתם סתם מאכילים אותנו לוקשים, שכאילו אנחנו יכולים להשפיע. אנחנו כלום, כל ההחלטות בידיים של הממם. מה אני יכול לעשות? לצאת הביתה, הממם מחליט. להוסיף לו שעתש, הממם מחליט. מה אתם רוצים ממני? אני צינו. והם אמרו לו, כמה מספרים יש בין 1 ל-3? אז בקורס עונים לי 1, 2, 3. התשובה האמיתית זה אין סוף. למה אבל הם אומרים 1, 2, 3? כי הם לא מסתובבים שתים במספרים העשרוניים, כי לא כיף. אז באמת להוציא הביתה זה מספר 5. בסדר, אתה לא יכול. המטרה שלך שהחייל יהיה לו טוב? תדאג שהוא יוביל משימה. תדאג שהוא, לא יודע מה, יוביל את המדע. אתה פשוט תשתמש במספרים העשרוניים שבתוך הג' ג' שלך, בתוך הקווים שלך, בין 1 ל-3. אני אגיד לך לעשות, כאילו, המפקד הוא בין 1 ל-5. והממם. והממפי בין 1 ל-7. וגם המגד הוא בין 1 ל-11. כולם מוגבלים, אבל בתוך הגבול יש אין סוף, יש, בתוך הגבול יש אין גבול. אין בעיה ביוזמה בעל. והדבר הרביעי זה שאתם מבינים מה המשימה הצבאית שבאמת אתם נערכים עליה, תדאגו להיות שם 100. כי במשימה הצבאית אתם 100, לא 50%, אין דבר כזה. במשימה עצמה שתלוי בו חיי אדם, מגיעים בו 100. עם היד הכי גבוה, לא כמעט הכי גבוה. לא, אני אפתח לשאלות, ואז אני אערוז. תותחנים. עדיין. כאילו, עכשיו אני לא בתותחנים, אני ביחידה הרממדית, אבל בתותחנים הייתי כוחה.
זהו נעליים אדומות.
כי ביחידה הרממדית אנחנו נעליים אדומות.
איך נתנאל נפתח?
נהרג. קיבל כדור בראש. היה שלושה מחבלים, הגיעו ממצרים. אחד הדברים המעניינים שאני מספר את זה תמיד, אני אפתח. לא סיפרתי לכם את האירוע, אני גם לא אספר אותו. לא בגלל שאני זה, פשוט אין זמן. אבל אני בדרך כלל לא מספר אותו. הוא כאילו שולי לאנשים שאני מדבר איתם, אבל בגדול הגיעו שלושה מחבלים, התחבאו במערה, היו שם חמישה באמת, שלושה הגיעו, הגיעו מהמימד הגבוה למימד הנמוך, הגיעו מכיוון ישראל לצד השני, וגם תובנות מבצעיות גדולות יש שם. שהאויב הוא 360.
זה מעזה?
לא, מצרים.
איך הם הגיעו
מישראל? הרגו את שלושת המחבלים, כן. חיילים שלי הרגו שניים, ולוחמת מהקרקל, אם אתם זוכרים את הסיפור, הרגה את השלישי. אלה חתירה למגע, היא שמעה את האירוע בקשר, שמעה יריות, הסתובבה עם הג'יפ, חתרה למגע, היא הצטרפה לקו יורים של החיילים שלי, והשיבה בגלל.
קיבלה צל"ש,
משהו? קיבלה צל"ש, כן. היום היא במשטרה, קוראים לה שירה. כן. מה עוד?
מכמה
זמן
זה קרה?
2012.
מה, זה היה בחדשות?
כן, ברור. חייל הרוג, בחדשות. שאלות? טוב, אז אני אארוז, ואם יהיה איזה משהו אחד, שתיים בסוף הזה. אני בטוח שחשבתם שאני אבוא, יתחיל לדבר איתכם על הגיוס, וידבר איתכם איך אמורים להיקלט, ומה זה, או איזה משהו בכיוון הזה. לא מעניין. לא, אני אסביר לכם למה לא מעניין. כשאנחנו עושים פעולה, אנחנו מסתכלים מהסוף וגוזרים קדימה, וגוזרים אחורה. מהסוף. אתם בחרתם ישיבה, אתם רואים להסתכל שיעור ה' איך הם נראים, אני מסכים, I do, בסדר, אני מסכים לדבר הזה, ומתחיל לגזור, אין בעיה, אני יכול להתחיל שיעור א'. ככה בוחרים, זה בחירות. בסדר? ככה בוחרים משהו, מסתכלים מהסוף ומתחילים לבנות איך אני מגיע לשם. הצבא בנוי מהסוף, בסדר? זה ההסתכלות. ולכן אני מתחיל משם. אחר כך אני יכול לגזור מה התובנות מהסוף, איזה תכונות צריך. איזה תכונות אופי הייתי רוצה שיהיה לחייל, וזה לא קשור רק לקרבי. איזה תכונות אופי חייל צריך, ולכן השיחה שמתחילה משם ושוזרת למטה. שלושה צפרדעים ישבו על עלה, אחד החליט לקפוץ למים, כמה נשארו על העלה?
אפס, שלוש.
אנחנו לא יודעים, אבל שלוש זה הגיוני מאוד, כי הוא רק החליט. ההבדל בין החלטה לבין מעשה הוא תאומי. אתם חווים פה שנה וחצי של למידה. כמה החלטות קיבלתם בשנה וחצי האחרונות? אני אתחיל לרוץ כל יום. אני אתחיל לאכול בריא, אני אלמד חברותה בשעה 6 בבוקר, אני אעשה ככה וככה.
מחר אימון בטן.
בדיוק. וכמה החלטות מהן באמת מימשנו. כמה פעמים הצפרדע באמת קפץ למים. ההמלצה האחרונה שלי, לפני שאתם ככה מסיימים פה ועוברים לפרק השני של בניין האישיות, הפרק התורני, או תקבלו החלטות בצורה אמיתית שתוכלו לממש אותן. כן, תתחמו את עצמכם, תקבלו את ההחלטות. ושלא יהיו הרבה. אבל תממשו אותן, כי קיבלתם דברים מהשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות בישיבה. שמעתם הרצאות, שמעתם אותי עכשיו, אולי זה נשמע מגניב, נשמע זה? לא רלוונטי אם ההחלטה לא באמת קורית. לא רלוונטי. ותדעו להפוך את ההחלטות שלכם למעשים. אני חושב שזה באמת ליבת השלב שאתם נמצאים בו. לקבל את ההחלטות ולהפוך אותם למעשים, וזה בכל רובד. כאילו זה יכול להיות, כאילו מהסוף מההרצאה האחרונה הקטנה שלי שאין בה יותר מדי, לשיעורים של הרב שלומי, לשיעורים של הרב בנייה, לשיעורים של הרב גבריאלי, לדברים שקיבלתם החלטות בחיים. שלום של הרב אלעד, מצטער אם פגעתי באיזה רב ולא אמרתי את שמו, זה היה אנשים נראה לי שאני עדיין מכיר בישיבה. ותהפכו את ההחלטות שלכם למעשים, ואני אומר לכם שזה יקל עליכם. כי כשלוקחים אוסף של אנשים ושמים אותם על הגג של עזריאלי, איפה הם יעמדו? באמצע. כי הם מפחדים ליפול. אבל אם הם יתחמו את זה בגדר, הם יכולים באמת לחגוג שם ולשחק אפילו כדורגל. הגדר הזאת היא גדר טובה. היא גדר שעוזרת לכם. ברגע שתקבלו את ההחלטות ותדלו לגדר אותה, אתם תוכלו באמת להוציא מעצמכם את המרב. היא לא תגביל אתכם. הפוך. הגדר הזאת היא כמו ההלכה שאתם לומדים פה. כמו שאתם עוברים. היא לא גדר מגבילה, היא גדר מאפשרת. היא מאפשרת לחיות בצורה הנכונה. בלי סכנה. ואם הייתם יוצאים, קחו מה שאתם רוצים מתוך הדבר הזה. אני חושב שקבלת החלטה ולדעת לגדר אותה בצורה טובה, אלה שני דברים חשובים. אז לסיכום. בסדר? מצטער שאני ישיר וזה, פשוט אני חייב לחתוך, נוסע לבית לי. הדבר הראשון שאמרנו, ראיתי לכם על האירוע ודיברנו על שלושת המעגלים. הדבר השני שעשינו, שהוא באמת הראשון של התובנות, אם אנחנו שנייה עוברים עליהם, אתם תעזרו לי, אי אפשר לשנות את המציאות, אבל אפשר לשנות את היחס למציאות. אני לא יכול להשפיע על כוח המשיכה שעורף אותי ומוריד אותי למטה, אבל אם אני יודע להשתמש בה, אני אעשה קסמים. הדבר השני שדיברנו זה ענווה. לדעת להסתכל על כל אחד בצורה אמיתית, ולא להגיד טוב, הוא דומה לשני. הצורה, הדבר השלישי שלמדנו, זה שהזריקה חשובה מהתפיסה. דבר הרביעי שאמרנו, תעזרו לי.
הכי גבוה.
הכי גבוה יש רק אחד. אין יותר גבוה מהכי גבוה. ולעטוף את זה, דיברנו קצת על קבלת החלטות, דיברנו קצת על... מתוך קבלת החלטות, גם לשים את הגבולות שיאפשרו לי. מי שרוצה להרים טלפון וזה מוזמן, יש את המספר פה. מצטער שככה אני חותך בצורה מהירה, אבל
זה המציאות. אתה מתקשר לך פעמיים ברצף, אתה תענה?
לא. אם אין לי את המספר, סיכויים שאני אחזור לך קלושים, אלא אם כן תשלח הודעה. לא אישי. אחרי שאני אשמור את המספר שלך, זה כבר יהיה אישי. אבל אני אענה, ואם לא, תשלח הודעה ואני אדע לחזור, אני בדרך כלל חוזר תוך 24 שעות. יאללה, ערב טוב. זה מה שאנחנו נובשים את זה. מה?